זה נושא שרציתי לחקור אותו הערב בשיחה. זה נושא של אמון. אמון וביטחון, אמון וחוסר ביטחון. בפאלי יש מילה שנקראת שרדה. שרדה. בסנסקריט בעצם שרדה. היא נחשבת אחת האיכויות שאנחנו מפתחים בדרך, פרמי, איכות מאוד מאוד חשובה, והיא בעצם מקפלת בתוכה את המושגים האלה, את המילים האלה. זה איפשהו בין אמון לאמונה, לביטחון. אני לא חושבת שיש לזה תרגום מדויק, אפילו באנגלית המילה trust היא גם כן כוללת רק חלק מהאספקטים של שרדה. אבל האיכות הזאת היא איכות מאוד מאוד משמעותית בדרך שאנחנו הולכים בה ובחיים בכלל. אני באופן אישי לא מוצאת הבדל בין מה שנקרא החיים הרוחניים ומה שנקרא, לא יודעת, העולם האמיתי, נגיד, נורא אמיתי, העולם הזה. אחרי שהבודה התעורר, אתם זוכרים שלפני כמה שעות הוא פתאום נזכר בעצמו, מתחת לעץ ורד תפוח, יש עץ כזה. הוא אמר, אולי בעצם אני לא צריך לפחד מהעונג הזה שמתעורר, כשהמיינד מרוכז. ועובר עוד כל מיני דברים, והוא התעורר לראות את הדברים כפי שהם. וכשהוא ראה את הדברים כפי שהם, הוא אמר, Oh my God, אני לא הולך ללמד את זה, זה מסובך מדי, זה קשה מדי, אף אחד לא יבין, תודה רבה, אני הולך לפרוש לי לאיזשהו מקום שקט ונחמד וקריר, ולבלות פה את שרית החיים שנותרו לי על האדמה הזאת. אבל אתם יודעים, במציאות, התגלם לפניו ברמה, ושידע מה הבודה חושב, וביקש ממנו, התחנן לפניו, כן ללמד. אתם יודעים, הוא השתמש במשפט שאנחנו לפעמים חוזרים עליו, שיש עוד יצורים שיש להם רק מעט אבק בעיניים, והם כן יוכלו להבין, זאת אומרת, כולכם. ישכנע אותו. אחרי שהבודה השתכנע, הבודה אמרת להם, אוקיי, בסדר, ככה, מתוך בעצם אקט של חמלה. ואחרי שהוא השתכנע, באופן ספונטני הוא ברך. בצורה של בית שיר. הוא ברך אותנו בעצם. והברכה שלו אמרה, מי ייתן ואלו שיש להם אוזניים, זאת אומרת, זה ביטוי כזה בסנסקריט, שרווקה, אלו שמסוגלים לשמוע ולהבין, שומעים, אלו שיש להם אוזניים, ישחררו את האמון. כבר אם אנחנו עוצרים פה רק רגע, וואו, זה נורא מעניין. מה זאת אומרת, הוא בירך אותנו שאנחנו נשחרר את האמון? זאת אומרת, מה, האמון כלוא בתוכנו במין צורה כזאת גולמית, או אולי הוא פשוט נמצא בתוכנו והוא סגור ומסוגר, והמפתח לא בידיים של הבודה, לא בידיים של איזה אל, לא בידיים של איזה דבטה, with a stunning beauty, אלא בידיים שלנו. אני חושבת שיש משפט כזה ביהדות שאומר, הכל בידי שמיים חוץ מהיראת שמיים. הידע שלי לא כזה מופלג, את המשפט הזה אני מכירה. וזה דומה בעיניי. יש צעד קטן שאנחנו יכולים לעשות מתוך so-called בחירה. כן. וזה לשחרר את האמון. כל השאר, כל קורה לפי חוקיות נסתרת, יותר או פחות. אבל יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, וזה לתת אמון. זאת בעצם נתינה, זאת דנה. אנחנו נותנים משהו לעולם, בעולם. אנחנו נותנים אמון בעצמנו, אנחנו נותנים משהו לעצמנו. ואני מניחה שלחלק מכם יצא במהלך השעות והימים האלה, שאנחנו כאן ביחד, למצוא את עצמכם חושבים אולי שוב ושוב ושוב, שמשהו ממש לא תקין בכם, במדיטציה שלכם, בתוצאות של המדיטציה, בחיים שלכם, בעולם, ממש ממש לא תקין. יש איזה מין דיפולט כזה של הרבה פעמים לחשוב שאפילו בכלל בלי שאנחנו שמים לב שמשהו לא בסדר איתנו. משהו לא בסדר. זה יכול להיות ברמה מאוד מוחשית, זה יכול להיות ברמה מאוד מאוד מעודנת, שהיא אפילו בקושי אנחנו יכולים לראות אותה. בדרך כלל אנחנו לא רואים אותה. אבל זה נגלה לנו ונחשף לנו נגיד קורה איזה משהו, נדמה לנו נגיד איפלנו כוס בחדר אוכל, ובום, התנפצה לרצפה, וכולם מסתכלים. כולם מסתכלים, אוי, זה אידיוט, אני לא מבין שעשיתי את זה. למשל. זה יכולה להיות תגובה הראשונה. התגובה הזאת חושפת המון. המון. מה היא חושפת? את היחס שלנו לעצמנו. יש כל הזמן מין תדר כזה שאנחנו יכולים להרגיש לא תקינים בכל מיני אופנים. Are we really that bad? אז אוקיי, ישבנו 45 דקות במדיטציה, והאמת, מושה לקרוא לזה מדיטציה. חלמנו, התעצבנו, רבנו עם חצי עולם, רק רצינו שזה ייגמר, ניסינו לגרום לפעמון שיצלצל. וואי, הסיוט. ולא מספיק זה, נגמרה המדיטציה והתחלנו לרדת על עצמנו. מה אני עושה פה בכלל? זה בכלל לא בשבילי, זה גרוע, אני, זה פה, זה שם, זה לא. אני לא בסדר, אני לא תקין. זה יכול להגיע מאוד עמוק, עד למקום ש האמון נמצא בצורה מאוד מאוד מקובצת, מאוד כלואה. לא שחררנו שם משהו בכלל. זה אמון בעצמנו וביכולות שלנו, וזה גם אמון בדרך. ככה, אחרי השיחה עכשיו והלימוד של הסוטרות עם שיילה, ככה ניגשה אליי חברה ואמרה, איזה כיף זה, איזה כיף זה. יש משהו כל כך מעורר השראה בלימוד לפעמים, לא תמיד. ולפעמים ככה בשבילי לשמוע את הדרך הזאת, לשמוע על הדרך שהבודה עבר, ולשמוע שזה בכלל אפשרי, ולדעת מהניסיון שלי שחלק מהדברים גם חוויתי ואז הם אפשריים, אז אולי גם חלק שלא חוויתי אולי הוא גם אפשרי. בשבילי זה כל כך נותן תקווה. ואני שמתי לב שהישיבה אחר כך שהייתה פה הייתה מאוד מאוד שקטה. היה משהו אחר, מאוד עמוק כזה. כאילו כולנו משתתפים באיזה הרפתקה כזאת של כן, בוא ננסה את זה. בוא ננסה את זה באמת. יכול להיות שזה נכון, מה שהבודה אמר? יכול להיות שזה נכון, שזה לא רק בשבילו, אלא זה גם יכול להיות בשבילנו? וזה מקום שאנחנו מסכימים בכל מיני מידות לשחרר אמון. כשהאמון משתחרר, כל מיני דברים משתחררים יחד איתו. פתאום יש יותר אנרגיה ללכת בדרך. פתאום יכול להיות שמקומות חדשים נפתחים, נפרסים בפנינו. וזה קצת כמו ששיילה תיארה את הדרך ההדרגתית, את הסוגים השונים של האושר, שבדרך כלל מה שאנחנו מכירים זה את האושר מגלידה. ישבתי שם מאחורה, שמעתי מישהו אומר, גלידה? גלידה? כן. וואו, והמיינד ישר קושר את הגלידה עם העונג הזה, וכן. יצא לכם פעם לקרוא מה כתוב באותיות הקטנות? ממה עשויה הגלידה?
E22, E21, E23, E24.
בדיוק, אקזקט. מלא דברים כאלה שמתחילים ב-E ונגמרים בכמה מספרים. כל מיני מייצבים ומוקשים וחומרי טעם וריח וצבע ומה גלידה? זה מין חומר כזה שנכנס לתוך הגוף ואלוהים יודע מה. זה הופך להיות זרחני לפי כל ה... אבל במיינד שלנו גלידה. וואו. והעונג והתענוג. ואז זה תמיד הרי מבחן התוצאה הזה. ברגע הראשון כזה כיף. ברגע שני גם. ברגע שלישי נחמד. אחר כך שזה נגמר זה כזה, אוי, למה אכלתי את זה? למה עוד פעם אכלתי את זה? ועוד פעם מחדש. זה מדהים לראות את זה. איך המיינד עוד פעם. כאילו, אל תבלבלו אותי עם העובדות. תנו לי את הגלידה. את מה שנדמה כגלידה. אין דבר כזה גלידה. אין באמת. אז אנחנו מתחילים מעונג חושי שהוא לגמרי מושתת על בורות. בתור חובבת גלידות מושבת, אני הרסתי לכם, הרסתי לעצמי. זה מושתת על בורות. וכשאנחנו מתחילים לראות, וקראנו מספיק פעמים מה שכתוב על האריזה, מספיק פעמים מתישהו זה כבר מתחיל לחלחל. ואז אולי די נוכל, אבל קצת פחות נהנה, או קצת פחות יבוא לנו. מתישהו, זה יתחיל לנשור. גם זה מי שניסה פעם כל מיני שינויים עם התזונה, יודע, נגיד אם אנחנו מתחילים לאכול נגיד רק בריא, או רק raw food, או רק... הדברים האחרים שבהתחלה נראו לנו כזאת, הייתה לנו כזאת כמיהה אליהם, הם פשוט אנחנו מאבדים בהם עניין. זה כאילו, זה כבר לא, זה כבר ממש לא. וזה הולך הלאה, זה הולך לעונג ששיילה תיארה, כמו שכתוב בסוטרות, שמגיע מתודעה שהיא פשוט אסופה, פשוט מרוכזת. כשיש ריכוז במיינד. וואו, יש משהו מאוד מאוד מתוק שקורה. פתאום אנחנו לא בטוחים, זה אנחנו בכלל? וואו, פתאום התנועה הופכת להיות מאוד שלווה, אפילו אם זה רק לשתי דקות. פתאום אנחנו חווים את עצמנו אחרת, ואז אנחנו גם יודעים שזה אפשרי. האמון קשור... גם לידיעה שלנו, גם לחוויה האישית והפרטית שלנו, וגם לידיעה שלנו שאת הדרך הזאת הלכו בה כבר כל כך הרבה אנשים. חכם השביל מן ההולך בו, המקום שנותן אמון. It's okay. אני יכול פה להרפות, אני יכול פה לשחרר, גם אם אני לא מבינה בשביל מה... הדבר הזה, בשביל מה המדיטציה בהליכה, בשביל מה המדיטציה בשבילה, בשביל מה עוד שעות של תרגול, מה שבכל זאת תחזיר אותנו לכאן, גם אם נדמה לנו שאנחנו ממש ממש לא מוכשרים בזה ולא הולך לנו, יכול להיות שנצליח לגייס בתוכנו משהו שהוא גדול יותר, שאולי סומך גם על משהו שהוא גדול יותר מאשר השיפוטים שלנו. כי בתכלס, בואו נודה על האמת, האופן שבו אנחנו חיים את חיינו הוא מאוד מאוד ממוסך. אנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם, אנחנו רואים את הדברים כפי שאנחנו. משפט של עני סנין. והוא נכון לכולנו. ומה זה כפי שאנחנו? אנחנו רואים את הדברים דרך המיותר, דרך התוספות המיותרות שלנו על הדברים. יש משהו שלמדתי מעניין, שאחת הסימניות בכתב סיני למילה מחלה, בסינית עתיקה, זה כולל ציור של עשבים ושל עיניים. והפרשנות המסורתית אומרת שהמילה הזאת, הסימניה הזאת מתארת חולי, שהוא בעצם עולה מתוך טעות בראייה הפנימית. אז מחלה, כן, היא בעצם נובעת מטעות באופן שאנחנו רואים, באופן שאנחנו תופסים. זה מאוד מאוד בודיסטי, הסיני הזה. זאת חוכמה שגילו אותה בכל מיני מסורות. זאת יכולה להיות הפתעה מאוד גדולה לגלות שאיך שאנחנו תופסים את עצמנו ואת העולם, זה ממש לא האמת. זה ממש לא מה שזה. האמון בחיים שלנו יכול להיות משהו מאוד ספציפי שקשור לדרך מסוימת שאנחנו הולכים בה. והרבה פעמים, כמו שאמרתי, המילה הזאת היא קשורה גם למושג של ביטחון. אבל הרבה פעמים, הרבה מאיתנו, אולי אפילו הרוב אפשר להגיד, חיים, אנחנו חיים את החיים האלה בחוסר ביטחון, כרוני אפילו. וחוסר הביטחון הזה הוא קודם כל גורם לסבל, בצורה מאוד ישירה. אבל הוא איזושהי עובדה קיומית כזאת, והאמת שהוא, אפשר להגיד שהוא מדויק, כי הוא מושתת בעצם על עובדות, זאת אומרת, קשה להגיד שאפשר למצוא ביטחון בעולם שמשתנה כל הזמן. עצם העובדה הממש לא תאמן הזאת שנולדנו ולכן גם נמות יום אחד, היא כבר מקור מספיק לחוסר ביטחון. עצם העובדה הזאת שאנשים שאנחנו אוהבים, יקרים לנו, גם הם יום אחד לא יהיו כאן יותר, וזה די ברור, היא כבר מספיקה להרגיש חוסר ביטחון. בעולם שמשתנה תמידית, כל הזמן, כל הזמן, איך אפשר בכל זאת, בכל אופן, למצוא ביטחון? ויכול להיות שהאמון צריך להתחיל מהנקודה של חוסר הביטחון. אנחנו לא צריכים לחכות לביטחון כדי לתת אמון, אלא ההפך. המקום ש מוכן ומסכים לשחרר את האמון, מוכן ומסכים לעשות את זה כשאנחנו חסרי ביטחון, דווקא אז. דווקא אז. עכשיו, חוסר הביטחון הזה הוא באמת נוגע באמיתות מאוד בסיסיות ועמוקות בחיים שלנו, ולפעמים הוא נוגע בדיוק בכתב הסימנים הסיני הזה, בחולי, במחלה, באופן שבו אנחנו תופסים בצורה לא נכונה את הדברים. יש אחת המילים הכי פופולריות בפאלי, אופדנה. אופדנה. זאת מילה שבעצם בקלאסי שלה אנחנו מתרגמים אותה כהצמדות. התנועה הזאת של ההאחזות שגורמת לסבל, משם נובע הסבל, משם כל הבלגן. אבל בעצם זה נורא מעניין, המילה הזאת, התרגום המדויק שלה, זה לא הצמדות, אלא זה משהו שהוא מוגזם עד שהוא הופך להיות בעיה. משהו שהוא יותר מדי. משהו נהיה יותר מדי. לי בימים האלה במיוחד מזכיר אלרגיה. עם פריחת הזיתים, חצי מאיתנו, כולל אני, פורחים פה, עם עוד כל מיני דברים שפורחים, אני לא יודעת, זה בדיוק התקופה הזאת בשנה, ומשהו מוגזם, משהו יותר מדי. מה זאת אלרגיה? הגוף תוקף את עצמו, הוא מזהה בצורה לא נכונה אויב, והוא תוקף את עצמו, ויש תגובה שהיא תגובה של דלקת. זה בדיוק בדיוק האופדנה, בדיוק המקום הזה של ההגזמה, של ללכת מעבר בצורה מופרזת, בצורה מוגזמת, עד כדי שזה הופך להיות בעיה, problem, דוקה. המקום הזה של האופדנה, של ההגזמה הזאת, אני רוצה להתבונן עליו רגע בהקשר של ההתגוננות. כי מה קורה לנו כשאנחנו באלרגיה? בין אם זה hay fever, שזה אלרגיה כזאת מהסוג הזה של התקופה הזאת. בין אם זה פשוט כל הזמן ריאקציה, מין ריאקשן יותר מדי, כן, למה שקורה. אנחנו מתבוננים על עצמנו ועל מי שנדמה לנו שאנחנו, ואנחנו באלרגיה לזה. אנחנו באופדנה, אנחנו בדחייה גדולה של זה. יש ציטוט של קורנפילד שמדבר על עצמו, הוא אומר, לפעמים האישיות שלי נראית לי כמו חיית מחמד עיקשת וטובענית. נוכל לאלף אותה להתנהג יפה יותר ובנימוס, אבל עד סוף ימיה היא תהיה זקוקה לכמות של חיבה, מים ובונזו. נראה לי שאפשר להזדהות איתו לגמרי. אבל אתם יודעים, האופן שבו אנחנו מסתכלים על עצמנו, על האישיות שלנו, על Oh my God, I'm so bad, זה גם, זה סוג של אופדנה, זה הגזמה. זאת הגזמה, איבדנו משהו באמון. כל עוד אתם מנסים להיות משהו שונה ממה שאתם באמת, אומר קרישנמורטי, התודעה שלכם תשחוק את עצמה. אולם אם תאמרו, זה מה שאני. זוהי העובדה שאני מתכוון לחקור ולהבין, רק אז תוכלו להמשיך אל מעבר לנקודה זו. אני רוצה רגע לעשות פה פאוזה ולדבר על מיתוס מאוד מעניין שנקרא מסע הגיבור. זה מישהו בשם ג'וזף קמבל כתב ספר שנקרא The Hero with a Thousand Faces, והוא אסף שם בספר הזה מיתוסים וסיפורים על אנשים שפרצו דרך, אנשים שעשו שינוי בחיים, בעולם, אנשים כמו הבודה, כמו משה, אחרים, והוא זיהה לאורך תרבויות שונות, הוא זיהה שיש בעצם תחנות זהות. הוא קרא לזה, הוא הכליל את זה תחת כותרת אחת, הוא קרא לזה מסע הגיבור. והתחנות האלה הן תחנות ש... בגלל שהן אוניברסליות, אנחנו יכולים לאתר אותן בחיים שלנו גם כן. וכשאנחנו מבינים או יכולים למקם את עצמנו איפשהו במסע הזה, כי כולנו בסוג של מסע גיבור כזה, מחושך לאור, אז זה יכול להיות יותר קל, והאיכות של האמון והביטחון יכולות לשגשג שם. אז אני ככה אגיד את זה מאוד, אני אעבור זה מאוד בקצרה, ותראו אם אפשר ככה למצוא את עצמכם שם ולהתחבר. בשלב הראשון אנחנו יושבים ממש טוב במערכת. אנחנו חיים את החיים הרגילים. אבל יש איזושהי זרות בתוכנו. משהו בפנים מרגיש, זה לא בדיוק זה. זה לא בדיוק זה. איפה שאנחנו נמצאים זה לא בדיוק הבית. יש מקום אחר. ילדים הרבה פעמים מפנטזים שיש להם הורים אמיתיים במקום אחר. וכנראה ממש בילט אין במערכת שלנו. כאילו, זה לא כאן. זה לא הארץ שלי. זה לא העם שלי. זאת היא חוויה מאוד שכיחה. והחוויה הזאת היא מולידה כמיהה. ולפעמים הכמיהה מאוד מאוד חזקה. לפעמים אנחנו חיים את כל חיינו עם מעט תחושה כזאת של זרות, ולא נעשה עם זה שום דבר. ולפעמים יש משהו שדוחף אותנו קדימה, לצאת החוצה. זה יכול לקחת חיים שלמים. אבל זאת התחנה הבאה. אנחנו יוצאים החוצה, וזה כמו הבודה שהיה בארמון ויצא החוצה. אחרי הרבה זמן. אני יוצא בגיל 29, זה גיל מופלג אולי להודו של לפני 2600 שנה. גם היום זה לא ככה, כבר חווינו, כבר עשינו, כבר בלבלנו, כבר אנחנו אחרי הטיול הגדול, אולי אחרי האוניברסיטה, אולי לפני חתונה, אחרי חתונה, כבר עשינו בלגן, כבר בלגנו אחרים, כבר הכאיבו לנו, כבר הכאבנו לאחרים. גיל 29, פתיחת גיל. רק אז הבודה יצא. השלב השני זה שלב מאוד מאוד ארוך. הוא בעצם שומע את הקריאה, כן? אומרת לו, יש יותר בחיים ממה שנדמה לך. וזה השלב בעצם שעוד רגע לפני היציאה, כן? הוא יכול להימשך כמו מסטיק, ממש ממש ארוך, שזה כבר ממש כואב בתוכנו, אנחנו כבר ממש רוצים את השינוי, ואנחנו מפחדים, אין לנו אמון, אין לנו ביטחון. מי יבטיח לנו? אף אחד לא יכול להבטיח לנו שום דבר. מה שיכולים להבטיח לנו בטוח זה שאי אפשר לדעת מה יהיה. אז מי מוכן לעשות את הקפיצה? וואי, זה יכול, שוב, חיים שלמים לקחת, שלב הסירוב להיענות. ואז יש איזשהו מפגש עם השדים שלנו. זה ככה, אני מדלגת פה קצת, אבל יש פה גיבור, אפרופו, זה לא רק מי שנענה באומץ לקריאה, אלא גם מי שנדחף בעל כורחו, כמו תינוק. תינוק שפשוט, יאללה, הגיע הזמן שלו להיוולד, זה, האמת, לא נראה כיף גדול. אבל הוא חייב, הוא חייב, הוא דוחף עם המצח, הוא דוחף את פי הרחם, זה נקרא משבר בשפה תנכית. פי הרחם, הוא דוחף בכל הכוח, כי זה מה שהחיים עושים, דרכו. הוא חייב, וזה לא כיף. יוצא, וואו, מעוך כולו הרבה פעמים. לגמרי. חתיכת מסע. כאילו, אם היו שואלים אותו, אולי הוא היה אומר, בוא נע, סבבה לי ברחם, כיף לי, אני צף, בתוך איזה משהו שקט ונעים, סוחבים אותי לכל מקום, מה אני צריך את זה? החיים לא שואלים אף אחד, וכשהגיע הזמן, מתישהו מגיע הזמן, ואוט. אז מגיע השלב של הקנייה, ההרפייה, וזה רגע שהוא מסתורין, שמשהו מתבשל בנו פתאום, ויש כל מיני שלבים בתוך זה, אני לא אכנס ממש לתוך הפירוט של זה, יש הדרכה שמגיעה וכל מיני מסרים, ומגיע הרגע הבא, השלב הבא, שזה השלב של ההרפתקה. בום, הדלתות נתרקות וזהו, זה התינוק יצא החוצה. עזבנו, התגרשנו, חתנו, עזבנו את הארמון. זהו, אין דרך חזרה, אחורה. אין לדעת מה הולך להיות קדימה, אבל אחורה כבר אי אפשר. זה כמו זחל שהופך לגולם, שהופך לפרפר, הוא לא יכול להגיד, רגע, 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 רגע. אפשר רק רגע לעצור ולהיכנס לתוך הפקעת, בבקשה, כי יותר מדי מסחרר לי פה האוויר והפרחים, אני רוצה לחזור להיות זחל. בבקשה. זה לא עובד. משבר יוביל להתפתחות, והתפתחות תוביל למשבר, וכל פעם מחדש אנחנו בוחנים את האמון שלנו בעולם. ושוב, אנחנו לא צריכים להיות עם ביטחון לאורך כל הדרך. זה גם מתוך חוסר הביטחון שלנו. אנחנו יכולים לזוז הלאה. אבל לאט לאט יכול להיות שנוצר בנו ביטחון, או נוצק או נולד בנו ביטחון, שהוא הרבה יותר גדול מאשר האירועים של החיים שלנו שקורים עכשיו. אפילו יותר גדול מאשר העונג שלי, מאשר מה יקרה לי, או מה יקרה איתי, או מה יקרה עם החיים הקטנים האלה שלי. יכול להיות שפתאום אנחנו מבינים משהו גדול, שאולי זה מה שהתינוק מבין, ואולי זה מה שהזחל מבין. אולי החיים חוסכים מהם את ההבנה הזאת, הם פשוט עושים את זה דרכם. אבל שכל פעם צריך להרפות מהישן כדי להתגלם לתוך החדש. וחכם השביל מן ההולך בו. שוב, יש קצב טבעי לדברים. זה אותו קצב שהוביל אותנו מהלידה דרך החיים האלה. עד הסוף, עד המוות, ומי יודע אם הוא הסוף. אנחנו לא יודעים. בשלב האחרון יש את מה שנקרא השיבה הביתה. שאנחנו לוקחים את התובנות שזכינו בהם, שנאבקנו בשדים שלנו, שגברנו עליהם או התמזגנו איתם, ועברנו שוב ושוב טרנספורמציות. כשהבודה בירך, מי ייתן ונשחרר את האמון, הוא גם תיאר איזשהו תיאור. הוא דיבר על חיית בר, צבי יער. והדימוי שהוא נתן הוא כזה, צבי יער הולך בביטחון, עומד בביטחון, יושב בביטחון ושוכב בביטחון במדרון היער. מהי הסיבה לכך? משום שהוא מחוץ לטווח הצייד. כמו צבי יער שאינו קשור, השוכב בתוך מלכודת, הוא אינו מועד לפורענות. כשהתרגול שלנו מתפתח, כשהריכוז גובר, כשתשומת הלב מתחזקת, כשהטינה, האיבה, הבורות נחלשות בנו, יותר ויותר, אולי אפילו נעלמות לפרקים, שהאהבה והחמלה והשמחה והאמון מתגברים בנו, מתחזקים בנו, אז נולד שם הביטחון שהוא ביטחון מסוג אחר. לא ביטחון מזויף בדברים שישארו כפי שהם לנצח, כי ככה זה נעים לנו. אלא זה ביטחון של מישהו שיודע שהוא מחוץ לטווח של הצייד, שגם אם הוא נופל לתוך מלכודת, גם אם הוא רואה את הגלידה, אין למלכודת הזאת כוח עליו יותר. הוא לא יכול להילחץ שם יותר. אין יותר את הדברים שלוחדים אותו. זה הביטחון האולטימטיבי. ההנחיה של הבודה היא לפתח את האיכות של השרדה, של האמון והביטחון. והדרך עוברת במשעול חתחתים כזה, חוסר אמון וחוסר ביטחון. אבל כל פעם שאנחנו מוסיפים קצת, קצת מהאיכויות האלה, עוד קצת מהאיכויות האלה, שאנחנו מסכימים לסגור מאחורינו איזה דלת של הישן, שאנחנו כבר יודעים שהוא קטן עלינו ולא מתאים, אנחנו לא אמורים להתגבר על פחד. אנחנו פשוט אמורים לעשות את הצעד הבא הלאה יחד עם הפחד. לקחת אותו איתנו זה בסדר. זה בסדר גמור. אנחנו לא אמורים לשנות את האישיות שלנו, לשנות את עצמנו, להפוך להיות אנשים אחרים או בודהיסטים, אלא כמו שאנחנו, מי שאנחנו, עם כל מה שאנחנו, לעשות את הצעד הזה קדימה בחיים, קדימה, לכיוון אולי אותו מקום שהמצפן הפנימי מכוון אותנו, וסוף סוף בשקט אנחנו יכולים לשמוע ולהבחין בקול השקט והקטן הזה בין כל שאר הקולות, הקקפוניה הזאת של הפחד והתינה והדאגה והחרדה, ופתאום יש משהו שאומר, כן, זה טוב, זה נכון, זה צעד בכיוון הנכון. והחיים לוקחים אותנו לשם. אני רוצה לאחל את זה לכולנו, שנשחרר את האמון, שיגיע הביטחון, ושנשכיל לעשות את הצעדים בכיוון הנכון, שנכון לנו ונכון לעולם. אני רוצה לסיום לקרוא לנו שיר של ונדל ברי, אז מוזמנים לעצום עיניים ולשבת איתו. אני הולך בין עצים ויושב בדממה. התרגשותי שוכחת כמעגלים במים. תפקידיי מונחים במקום שם השארתים, ישנים כבקר. ואז הדבר ממנו יראתי מגיע. אני שרוי זמן מה בקרבתו. מה שמפחיד בו נעלם. ואיתו נעלם גם פחדי ממנו. הוא שר, ואני שומע את שירו. אז בואו ניתן לשירים להיות מושרים מתוך מקום יציב ומוגן ובטוח. אני רוצה להקדיש את השיחה הערב לחברה יקרה לדרך, רוני פרדו, שנפטרה לפני ימים אחדים ממחלת הסרטן. רוני ישבה איתנו בריטריטים, ארגנה ריטריטים, ומזמינה אותנו ככה, מי שהכיר אותה ומי שלא מכיר אותה, לאחלה ולשלוח אותה לדרכה באהבה. תודה על ההקשבה, תודה על ששחררתם את האמון.